שיעור לט"ז טבת שנה פשוטה, מתחיל בפרק י"ב בעמוד י"ז במילים ואף על פי כן אינו נקרא צדיק, עד עמוד 34 במילים ויון תפילה חולי.
אומר אדמו"ר הזקן, לכאורה אם אדם הגיע למצב כזה שהבהמה לא מצליחה לפעול עליו כישלון ובזמן התפילה הוא נמצא במצב טוב, אז למה הוא לא צדיק? הוא הרי ממש צדיק הבן אדם הזה, ממש צדיק, צדיק גמור. הוא לא נכשל במחשבה, דיבור ומעשה. בזמן התפילה הלב שלו כולו בקדושה, אז למה אני קורא לו בינוני? מה הבעיה? אומר אדמו"ר הזקן, ואף על פי כן, אפילו שהוא מצליח לא ליפול בעניינים שקשורים למחשבה, דיבור ומעשה בשום דבר, אינו נקרא צדיק כלל. מה פירוש לא נקרא צדיק כלל? לא נקרא לא צדיק וטוב לו, ואפילו לא צדיק ורע לו. הוא בכלל לא נקרא צדיק. למה? כי יש שלב אחד בנפש ששם הבהמה משתוללת. ואצל צדיק אין דבר כזה. איפה הבהמה משתוללת? ברובד הפנימי, בלב, הבהמה של הבינוני קיימת, והיא בועטת, והיא מנסה כל הזמן להשתולל. מה נדרש מהבינוני, כמו שדיברנו קודם? תחיה את הנקודת ההווה של הזמן כרגע, ותשלוט לא להיכשל בנקודת זמן הנוכחי.
זה בצדיק או בינוני?
בינוני. אצל הצדיק למדנו בפרק י' שזה לא קיים. בוודאי, בוודאי. נכון, נכון, נכון.
לא, לא,
על זה נראה... כל פעם שאדם נופל, הוא צריך מיד להתרומם, ועל זה נלמד בעזרת השם בהמשך הפרקים, ניתן שם כמה מילים שאדם לא יתייאש מהמלחמה המתמדת.
נכון, נראה על זה... אבל מה רדומה בתפילה? זה כמו שהיא רדומה בתפילה, הוא יכול לשחזר את אותו המצב שבזה למצב שאחרי...
יכול לשחזר את זה, אבל אתה צודק. אתה...
ניואנס קטן, זה ניואנס...
זה לא פשוט, אבל מה שאתה...
כי הרשע כל הזמן...
מה שאתה מתכוון לשחזר, נלמד, תשאיר את השאלה שלך ל... סוף פרק י' ג' ושם אנחנו נראה שיש במצב ונדיר. ממשיך על זה, בסוף פרק י' ג' יהיה התייחסות למצב כזה.
השאלה היא, זאת אומרת, אם ניצחתי ביומיים, את אותה...
באותה נקודת זמן.
באותה נקודת זמן, ואת אותה...
את אותו קרב.
את אותה נלחמה. זאת אומרת, אתה צריך להביא אותה, ואז להתמודד, בוא נגיד, עם דברים אחרים.
120 שנה, זה התמודדות של 120 שנה.
עם אותם בעיות.
או אותם, או משתנות, או מתגברות, אבל זו מלחמה מתמדת. אצל בינוני הוא נברא, כתוב בתניא בהמשך שהוא נברא כזה להיות לוחם כל ימיו. זה מה שצריך, אבל...
זה הבינוני.
בוא נמשיך הלאה. אף על פי כן, אינו נקרא צדיק כלל. למרות שהוא נמצא במצב שהוא לא נכשל למחשבה, דיבור ומעשה, הוא לא נקרא צדיק כלל. למה? מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושך וסכלות של הקליפה הנדחה ממילא, זה שיש אצל הבינוני יתרון, שהנפש האלוקית אצלו יש לו יתרון, שהוא מצליח להיות חזק יותר מהטיפשות. אבל איפה הוא מצליח להיות חזק יותר? לא בכל השטחים ולא בכל המקומות, לא בכל הרבדים בנפש, אינו אלא בשלושה לבושי הנעל. לא נקטין את זה אלא בשלושה, זה דבר גדול וזה העיקר, אבל מכיוון שהוא מצליח לגבור רק בשלושת הלבושים, רק במחשבה, דיבור ומעשה, ולא במהותה ועצמותה, במהות הוא לא שולט. מה זה המהות? בלב, בתאוות הוא לא שולט, כי התאוות שלו פעילים, בהם הוא לא שולט. רק איפה הוא שולט? במחשבה, דיבור ומעשה. אבל במהותה ועצמותה הוא לא שולט, על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי, המהות של הבהמה של הבינוני שנמצאת בחלל השמאלי, זאת אומרת מהות המידות שלו לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. אחרי התפילה הבינוני שם לב שהוא נשאר בדיוק אותו הדבר כמו לפני. אותם תאוות. בזמן התפילה הוא היה בטוח שהוא כבר צדיק. בזמן התפילה הוא בכזו התרוממות ובכזו התרגשות, ובכלל לא נראה לו כאילו אין לו בהמה, אין לו תאוות. מיד אחרי התפילה הוא רואה שהבהמה לא נדחתה, היא קיימת. אהבת השם שהיה לו בתפילה, היא רק הייתה בתפילה. למה היא הייתה רק בתפילה? למדנו בשבוע שעבר. זמן התפילה זה שעת הכושר, שעת מוכין למעלה, שעת מוכין למטה, זמן מיוחד. נגמר הרגע חסד הזה שהוא קיבל בזמן התפילה, הגשם ירד, אז נגמר באמת הזמן המיוחד הזה, אז הוא חוזר חזרה למציאות הבהמית שהוא מכיר אותה. אז מה קורה עם אהבת השם שהייתה לו בזמן התפילה? שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. אחר התפילה, אז בחלל הימני שלו, שזה הצד של הנפש האלוקית, בזמן התפילה מה היה בחלל הימני? היה לו אש, היה לו אהבת השם גלויה בזמן התפילה.
בגלל התפילה התקרבו.
נכון, אחר התפילה, נכון, אחר התפילה.
במה?
במילא, מה קורה? ברגע שהאש של התפילה נגמר, אז מתעורר מחדש האש הבהמי, המלחמה מתחדשת.
זה
טבעי. זה באמת, לכן הוא, לא, הוא מסביר, לכן הוא לא צדיק.
הוא עוסק בקדושה, אז זה אוטומטי, כל המצב...
הוא כל הזמן עוסק בקדושה בינוני, אבל הוא לא נמצא בזמן שאהבת השם, הוא לא מצליח לעמוד ברף גבוה כזה כל הזמן. אם הוא היה כל הזמן נמצא ברף גבוה, הוא כבר היה דומה לצדיק. כי אם מה קורה אצל הבינוני אחר התפילה, זה לא שלא נשאר רושם מהתפילה, זה לא שהוא התפלל ובזמן התפילה זה היה, אחר התפילה נגמר. אם זה היה נגמר, אז מה שלמדנו היום בתחילת השיעור שהמוח שליט על הלב, לא היה מוח שישלוט על הלב. הרי למה המוח שולט על הלב? כי היה קודם, בזמן התפילה היה מוח, היה התבוננות, אחר התפילה נשאר רושם, וזה שולט על הלב. אז ודאי שזה לא נגמר, כי אם תוכו רצוף אהבה, זה לשון הידוע בשיר השירים, היה לנו את זה גם כן בתניה הקודם, כאילו ברצפה רצוף אהבה, כאילו הרצפה של הלב שלו, ברצפה יש לו אהבת השם. אבל זה לא פעיל, זה לא גדול, זה אהבה מסותרת. אהבה מסותרת זה אהבה שהיא נמצאת בצורה נעלמת ונסתרת, לא גלויה, לא פעילה. אהבה מסותרת הזו הוא לא עבד עליה. אהבה שהיה לו בזמן התפילה הוא עבד עליה. אהבה מסותרת זה לא, אין לו קרדיט עליה. למה אין לו קרדיט עליה? שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוקית, כמו שכתוב לכמה, נלמד בעזרת השם מאחר כך בתניה בפרק י"ח והלאה, כל יהודי יהיה משהיה, יש לו אהבה מסותרת. אצל בינוני זה יותר מאדם רגיל. אבל יש לכל אחד אהבה מסותרת, זה לא שלו, זה לא קרדיט שלו. אז ממילא, אם יש לו רק אהבה מסותרת, זה לא מספיק חזק למחוק את האהבה שיש בנפש הבהמית. אז גם מי פעילה? ואזי, יכול להיות שכלות הכסיל הרע, בהתגלות ליבו, מתעורר הטיפשות, התאוות הלב פתאום מתעוררות, כל השטויות שבעולם יכולות לעלות לו, פתאום הוא שם לב שהוא אותו אחד כמו לפני התפילה, רק בזמן התפילה הוא כאילו עלה לרגע לאיזה עולם אחר, חזר למציאות, בחלל השמאלי, ומה קורה אז? להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות עולם הזה. אצל הבינוני כל תאוות העולם הזה מתעוררים לו, רק פה צריך לזכור, רשע וטוב לו שלמדנו עליו בפרק הקודם, פרק י' א', אז כל התאוות שעולות לו, מה פירוש הם עולות לו? הם עולות לו בצורה כזו שהם עולים, שמה הם עולים? הוא רוצה באמת לעשות אותם. אצל הבינוני זה עולה לו לא ברמה כזו שהוא רוצה לעשות אותם. נחזור אולי על דוגמה שהיה לנו בשיעור קודם, מה הפירוש? קודם כל נקרא אולי עוד שורה וניתן דוגמה. בין בהתר, יכול להיות שיהיה לו תאוות היתר, תאוות היתר, יהיה לו תאווה על מאכל מותר, עם הכשרות הכי מהודרת.
אין בעיה.
רק מה? יש בעיה עם זה, כי אם זה לא לשם שמיים, תאווה. בין באיסור, חס ושלום. יכול להיות שיהיה תאווה של איסור, אבל עוד רגע יש עברה בעוד שורה הבאה על האיסור. התאוות שעולים לו, הם כאילו לא התפלל כלל. הוא לא מבין מה קורה. קודם היה, בזמן התפילה היה באטמוספירה אחרת, עובר התפילה, פתאום הכל משתולל, אבל מיד יש כאן ההברה. אלא שבדבר איסור, כשמדובר על תאוות של איסור, אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס ושלום. זה לא שעולה לו תאווה שכאילו הוא עובר ליד חנות של בשר טרף, אז הוא אומר, בא לי להיכנס, אני רוצה, ובסוף הוא מתאפק ולא נכנס. אם הוא עומד במצב כזה שהוא ממש עומד, הוא נלחם, גם אם הוא לא נכנס, הוא כבר לא בינוני. מה הוא נקרא? רשע וטוב לו. למה? כי הוא עומד במוכנות נפשית מסוימת להיכשל. בינוני הוא לא במצב כזה, הוא יכול לעבור ליד החנות הזו, הוא יראה שיש פה דבר טרף, יחשוב על העניין, לא יחשוב לאכול את זה, לא ברמה שהוא רוצה. אומר אדמו"ר הזקן, אלו הרהורי עבירה קשים מעבירה, יכולים לפעול לעלות למוחו, הם יכולים חלילה לעלות למוח שלו, אבל לא באופן כזה שהוא עומד בהתמודדות סביב הכישלון, אלא עולה לו מחשבה על המציאות, על העניין, ובאותו שנייה, כפי שנראה בהמשך, ברגע שעולה לו המחשבה, מה הוא עושה באותו שנייה? הוא חושב על זה? הוא מתכנן על זה? הוא שוחה עליה וממשיך איתה? באותו שנייה שעולה לו המחשבה, באותו שנייה הוא מעיף את זה מהמוח שלו.
הוא נלחם עם זה?
הוא דוחה את זה בשתי ידיים.
הוא מסתכל על זה?
לא. אם יש לו אפילו לשנייה אחת
נפילה,
מחשבה רצונית, מחשבה רצונית, אומר רק לשנייה אחת, רק לשנייה אחת, ועוד שנייה אני מפסיק, אז בשנייה הזו הוא רשע גמור. בינוני הוא אחד כזה שכשעולה לו המחשבה בראש, אין לו עוד,
אין מקום
בכלל. עוד רגע. עוד רגע.
הכל בינוני, בין בין בין, אין מקום.
עוד 10 דקות, חצי שעה אני אשב איתך.
הכל ברור, אנחנו כבר צדיקים, אין מקום. שלא לכם.
מכיוון שהבינוני הוא אחד כזה שלא ייתכן אצלו כישלון במחשבה, לא ייתכן אצלו כישלון במחשבה, אז יש לו הרהורי עבירה, אבל לא לעשות בדעתו, לא לעשות את זה בפועל ממש, לא הרהור גס במובן שהוא רוצה לבצע את המעשה. זה כבר נקרא אדם שמסוגל נפשית להיות בצד השני של המתרס. הוא מסוגל, הוא חושב על זה. בינוני לא מסוגל להיות בצד השני של המתרס. הוא לא שייך למחשבה רצונית, אפילו לא לשנייה. ואם עולה לו עירור, וכפי שאדמור הזקן אומר מיד, שכל אדם, אפילו בינוני, הגמרא אומרת שאין מצב שאדם לא יעלה לו עירור עבירה כל יום, אי אפשר להינצל מזה בכלל. השאלה, אבל מה אתה עושה עם העירור? כמו שאמרתי קודם לשאלתך, עירורי מחשבה, מאיפה הם באים? זה המראה של הלב. המחשבה זה הראי של הלב. אם בלב שלו קיים משתוללות של תאוות, זה חייב לשלוח כל הזמן פולסים למחשבה. הוא כל הזמן שולח. הוא מנסה, הוא שולח מחשבה. אבל כל ניסיון כזה אצל הבינוני מועד לכישלון. הוא לא מסוגל לקחת את המחשבה הזו ולהתחיל לטפח אותה ולפתח אותה בשום אופן. הוא מיד זורק אותה. יש לו הרהורי עבירה כי יש לו נפש בהמית. אצל הצדיק זה לא קיים. אצל הצדיק אין לו בכלל מצב. יש סיפור, יש מושג שנקרא חלב עקום. לא עקום כמו קו עקום, אלא עקום ראשי תיבות, חלב נוח, עובדי כוכבים, חלת גוי. ידוע שגוי כשהוא חולב את הפרה, ואין יהודי שנמצא ושומר ומשגיח בזמן החליבה, החלב הזה הוא אסור ליהודי בשתייה, מכיוון שגזירת חכמים שמה יהיה חלב טרף, חלב מבהמה טרפה. עכשיו הלשון, רק נסיים רגע את המשפט, הלשון בגמרא כתוב ככה, חלב עקום, חלב גוי. מהי ההגדרה של חלב גוי? שאין ישראל רואהו, שיהודי לא רואה את החליבה. זה הציטוט מלשון הגמרא. יש סיפור אחד מהצדיקים שהתחסם באיזשהו כפר והגיע הביתה ורצה לאכול, רצה לשתות, הגישה לו בעלת הבית כוס חלב. ויצא מהחדר. כעבור כמה שעות התברר שבטעות היה להם בבית חלב נוכרי, והיא התערבבו לה בקבוקים, והיא הביאה לצדיק את החלב הטרף. היה פתאום רעש בבית, איך זה הכשיל את הצדיק בחלב טרף. מיד באו בריצה לחדר של הצדיק לראות, לדבר איתו, להתנצל. רואים שהכוס עומדת, הוא לא נגע בה אפילו. היה צמא, הוא ביקש, הוא לא נגע בה. התחילו להתנצל ולהגיד, סיפרו לו את כל הסיפור הזה, אומר, כתוב בגמרא שחלב עקום אין ישראל רואהו. מה זאת אומרת? כשמדובר אצל צדיק, הוא לא רואה את זה בכלל. זה לא שהוא רואה והוא צריך להתמר, הוא לא רואה את זה בכלל, לא רואה. צדיק לא רואה. בינוני יכול לראות ולעלות למחשבה ולדחות. רשע עולה לו והוא רוצה לשתות, או שהוא נכשל, או שהוא מתאפק, אבל הוא כבר מונח בתוך הכוס, הראש שלו בכוס. זה השלבים שיכול להיות במצב הזה של הקרבה והמרחק למושג הזה של הרע. זה מה שהוא נקרא את הסיום של הלשון. הוא אומר ככה, אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס ושלום, אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה. זה כבר היה לנו בשיעור קודם, למה הרהורי עבירה יותר קשים מעבירה, כי כשאדם מטמא את המוח, במידה מסוימת זה יותר גרוע מאשר הוא מטמא חלק אחר בגוף, כי המוח זה המכשיר העדין, קלקול במוח, בכל מכשיר אנחנו יודעים שזה יותר גרוע משבר באיזשהו פלסטיק חיצוני. אז הרהורי עבירה שהם קשים מעבירה, יכולים לפעול, לעלות למוחו, ולבלבלו מתורה ועבודה. זה יכול להיות שזה יעלה במוח שלו. כמאמר הזל, כמו שהגמרא אומרת, ג' עבירות, שלוש עבירות, אין אדם ניצול מהם בכל יום. שלוש עבירות יש אדם כל יום נכשל בהם. מהם העבירות הללו? אז הוא מביא פה בתניא רק שתיים מהם. הרהור עבירה, כמו שאמרנו קודם, שעולה כל הזמן במוח הרהורי עבירה, ועיון תפילה, זה העבירה השנייה. השלישית, עוד מיד נסביר, השלישית שכתוב בגמרא זה לשון הרע. הגמרא מיד נזקת מה, לשון הרע, כל אחד כל יום מדבר. הגמרא שמה מתעסקת עם הנושא של לשון הרע. אנחנו לא עומדים כרגע את הקטע הזה בגמרא, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל בואו נסביר מה זה עיון תפילה. ובכלל, אולי השאלה יותר חזקה, מה זה קשור לענייננו. אדמו"ר הזקן פה בתניא רוצה להביא שהרהור עבירה זה דבר שכל הזמן עולה. היה צריך להביא רק, כמאמר הזל, אין אדם ניצול בכל יום, הרהור עבירה, נקודה. למה הוא בכלל צריך להביא את העיון תפילה? אז פה יש דבר מעניין, מה הפירוש עיון תפילה? הפירוש עיון תפילה, יש לו שני פירושים. יש בגמרא מחלוקת בין פירוש רש"י על הגמרא לפירוש התוספות על הגמרא. מה זה נקרא עיון תפילה? פירוש אחד, לפי רש"י, מה זה עיון תפילה? שאדם, אחרי שהוא התפלל, יוצא אדם מתפלל ככה עם חיות, הוא מתפלל טוב, אמרתי את המילים, התאמצתי.
התכוונתי.
נופל לי, התכוונתי, אני יודע, נופל לי מחשבה בראש, היום התפילה הייתה טובה, בטח הקדוש ברוך הוא ישמע אותה. בטח אני יענה, בטח מגיע לי שכך וכך. זה רש"י אומר, זה נקרא עיון תפילה. וכתוב שאסור, למה? כי ברגע שאתה מעמיד את עצמך, גמרא אומרת במסכת ברכות, ברגע שאתה מעמיד את עצמך במצב, התפללתי טוב, מגיע לי, אז אומרים, אתה יודע מה, בוא נעשה חשבון, מגיע לך, בוא נראה מי אתה, מה אתה, ואז עדיף, אל תיכנס לזה, אל תגיד מגיע לי, שלא תסתבך. זה לפי פירוש רש"י מה זה עיון תפילה. תוספות חולק על רש"י ואומר לו, עיון תפילה זה משהו אחר. הקושי לעיין בתפילה ולחשוב את המילים של התפילה, כי נופלים לך מחשבות זרות.
זה נראה יותר
רגיל. לפי פירוש תוספות, אז המילה עיון תפילה והרהור עבירה הם בעצם אותו משפחה. כל יום נופל לך הרהור עבירה, וכל יום אתה מתקשה לעיין בתפילה, למה? כי נופלים לך הרהורים. אז לכן אדמו"ר הזקן מביא את שתיהם, כי הוא הולך כאן לפי פירוש התוספות, שכל יום אדם צריך להתמודד א' עם הרהורי עבירה, וכל יום אדם צריך להתמודד אפילו אם הוא מתפלל תפילה קצרה של 5 מילים או 10 שורות, מה אתה מצליח לרכז את עצמך בכל המילים? זה לא קל. זאת אומרת שאפילו בינוני מתמודד עם מצבים כאלה של הרהורי עבירה. אבל באיזה צורה הוא מתמודד איתם? הוא מתמודד איתם בהצלחה. הוא לא מהרר באופן כזה להיכשל. זה לא.
אז אז מה מקובל? מה הפירוש המקובל לעיון תפילה?
אמרנו, שתי פירושים. שתי פירושים.
עכשיו,
אבל אין גרסה.
שניהם נכונים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. פה אדמו"ר זקן הולך בשיטה של תוספות, ולכן הוא מביא את שניהם. עכשיו, אולי לסיום, רק הערה קטנה מעניינת, שדיברנו שאצל בינוני יש עירור עבירה, עולה לו עירור עבירה, רק מה הוא עושה עם העירור עבירה, הוא דוחה אותה. רק הערה קטנה שהרבי באחד מהשיחות מאיר, אז פשוט משהו מעניין, אז נביא את זה. יש דברים מסוימים שכתוב עליהם שאסור לערר אפילו, אין רשות לערר. לא שיש רשות לערר ואתה דוחה את העירור, אין לך אפילו רשות לערר לגבי מה זה כתוב. יש פסוק בתורה, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. זה מדובר לגבי פרה אדומה. אומר רש"י שם, למה קוראים לזה חוקת התורה? אז רש"י אומר, כי השטן, אומות העולם, הם מקניטים אותנו, את עם ישראל. הם אומרים לנו, מה זה המצווה הזו? איזה היגיון? מה אתה, למה אתה מקיים את זה? מה פתאום? אומרת לנו, התורה חוקה, אין לך רשות להרר אחריה. מה פירוש אין לך רשות להרר אחריה? אין לך רשות להרר ולחשוב, מה זה השטות? מה זה המצווה? זה, אם יש לך מחשבה כזו, עירור כזה, זה עירור של כפירה, של חוסר אמונה. זה אסור. מה שכתוב פה בתניא שעולים עירורי עבירה, זה לא מהסוג עירור שעליו נאמר, הבינוני לא עולה לו עירור, מה זה הדבר הזה? מה? זה לא. עולה לו עירור, האם לקיים, לא לקיים. עולה עירור שנוגע לקיום, רק הוא לא חושב או מתכנן להיקשל, כמו שלמדנו בתניא, זה סוג העירורים שעולים לו. אבל זה לא, לא מסוג העירורים, עירורי כפירה לא עולים לו, זה ברור שלא. הוא לא שייך בתחום הזה. עולים לו עירורים של עבירה, אבל חס ושלום לא ברמה של להיכשל בפועל ממש, זה לא שייך את זה לבינינו.